אנחנו מתחילים. לא מחויב. איך שאתה רוצה.
אני
אביא לך חומש, בשמחה ואותו לבוא. אנחנו היום נלמד על פרשת השבוע, שפרשת השבוע זה פרשת וישב, ונראה איך אפשר לקשר את זה לחג שממשמש ובא לקראת סוף השבוע, חנוכה. ואיך העניין של חנוכה, אחד העניינים המרכזיים של חנוכה, קשורים לנושא שנמצא בפרשתנו, פרשת וישב. פרשת השבוע אנחנו פותחים...
שנה שעברה הייתי פה. בדיוק בזה, ודיברנו על יצנית, ואיך רש"י מסביר, ואיך זה...
נכון. אז הנושא שהיום אנחנו נלמד הוא כזה. מתי שיעקב אבינו שולח את בנו יוסף, אחרי ההקדמה שהתורה מקדימה לנו, שהאחים שונאים את יוסף, והתורה חוזרת על זה שלוש פעמים, על השנאה שיש לאחים מול יוסף. למרות זאת כתוב בפסוק שיעקב שולח את יוסף, לאן הוא שולח אותו? הוא אומר לו, הלא אחיך רואים בשכם, לך ושלחך עליהם. ויאמר לו, הנני, למרות שכמו שרש"י אומר, שהוא ידע שאחים שונאים אותו, אז הוא לא נמנע לקיים את המצווה של אבא, והוא יוצא לדרך. ואז יש לנו עוד פרט, הוא בעצם אולי הפרט בשליחות של יוסף. מה אומר לו אבא? לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, אבל לא רק מספיק שהוא ילך לראות, אלא והשיבני דבר, תבוא, תספר לי מה ראית. וישלחהו מעמק חברון, ויבוא שכמה. הגיע יוסף לשכם, כי הרי אבא שלו אמר לו, הלא אחיך רואים בשכם. הגיע לשכם. וכאן מתחיל הנושא, שעליו אנחנו נדבר. פגש, וימצאו איש, מצא אותו המלאך גבריאל. מאיפה יודעים שזה מחויב לומר שזה דווקא מלאך? מכיוון שאם מישהו מצא אותו, פירושו שהוא חיפש אותו, ובשר ודם לא הגיוני שיחפש את יוסף שם, אין אף אחד שמחפש אותו. חייב להיות שזה מישהו לא בשר ודם, זה מלאך. מצא אותו המלאך גבריאל, כך רש"י אומר שזה גבריאל, והנה תועה בשדה. וישאלהו האיש לאמור מה תבקש? שואל אותו, מה אתה מחפש? אז הוא אומר, את אחי אנוכי מבקש, הגיד ענה לי איפה הם רואים. יוסף רואה שעומד מולו מלאך, אז הוא אומר לו, תגיד לי איפה הם נמצאים, כי אין לו ספק שהמלאך יודע איפה הם נמצאים. ויאמר האיש, מה עונה לו המלאך? נסו מזה. מה הכוונה נסו מזה? אין הכוונה רק כפשוטו, כפי שאנחנו היינו מבינים, שהם פשוט עזבו את המקום. הרי איפה עמד יוסף כשהוא פגש את אותו אדם? בשכם. כך כתוב, ויבוא שכמה. בשכם יש לו דו שיח עם אותו מלאך. הוא אומר לו, המלאך נסו מזה. מה זה נסו מזה? אז רש"י מסביר, לא שהם נסו משכם, אלא מה אומר רש"י? הם נסו ועזבו את מה שאתה מחפש. מה הוא חיפש? את החי אנוכי מחפש, בבקש. מה זה החי? הוא חיפש אחים, חיפש אחווה, ידידות, קרבה. אומר לו המלאך, נסו מזה. מה שנקרא בשפה שלנו, תשכח מזה. אתה מחפש אחים, הם לא אחים שלך, הם לא אוהבים אותך. כי שמעתי אומרים, נלכה דותיינה. מה אמרו האחים אחד לשני? נלכה דותיינה. מה זה דותיינה? אז רש"י מסביר כפירוש ראשון, שדותיינה לא שם של מקום שקוראים לו דותן, למרות שכתוב בהמשך וימשכם וימצאם בדותן. רש"י מסביר כפירוש ראשון מה זה דותיינה, הם חיפשו להם כל מיני תחבולות איך להציק לך, איך יותר מזה כתוב שיהיה מיתוך בהם, להמית אותך. אחר כך אומר רש"י, לפי פשוטו, אז דותן זה גם שם של מקום. זאת אומרת, הסיום של רש"י לא שולל את מה שהוא אמר קודם.
אבל אם אתה לא מקבל את זה, אם לא מוצא חן בעיניך הפירוש הזה.
זאת אומרת, הוא לא שולל, אני מתכוון לומר, הוא לא שולל שהמלאך מגלה לו שהאחים נגדך. הוא רק אומר שהמילה דותן זה לא רק מרמז את המשמעות של נכלי דתות, אלא דותן זה גם, לפי פשוטו, שם של מקום. כי רש"י על החומש, סליחה, הוא פשוטו של מקרא. ופשוטו של מקרא, צריך להבין שדותן זה של, שם של מקום. נראה לדוגמה את אותו רש"י, במסכת סוטה. הגמרא מביאה את הסיפור הזה שכרגע קראנו, והגמרא שם מסבירה למה קברו את יוסף בשכם. בבוא היום כתוב שיוסף קבור בשכם. אומרת הגמרא דבר מעניין, אתה יודע למה קברו את יוסף בשכם? הגמרא אומרת, משכם גנבו ולשכם נחזיר אבידתו. כי כשאבא שלח את יוסף, שלח אותו לשכם, משם הוא נעלם, אז לשם נחזיר. מה פוש משם הוא נעלם? הרי אם נגיד שהוא הלך לדותן, ורק בדותן היה כל המקרה שמכרו אותו וכולי, אז איפה הוא נעלם? בדותן. ואם כתוב שנחזיר עבדתו לשכם, פירושו שהוא נאבד בשכם, לכן רש"י בגמרא באמת מסביר שמה שכתוב היבוא שכם הוא באמת הגיע לשכם. ורש"י אומר במפורש, ודותן אינה מקום. מה שכתוב דותן בתורה זה לא שם של מקום. מה אם כך הכוונה דותן? אז אומר רש"י כך, כך אמר לו, כך אמר המלאך ליוסף, אתה אומר את החי אנוכי מבקש, שאו מן האחווה הזאת, ואין, נסו מן האחווה הזאת, ואין מחזיקין עצמן כאחים לך. כי שמעתי אומרים נלך ונבקש דתות ודינים, איך לאמיתו אם יבוא אצלנו. זאת רש"י על הגמרא, שהוא לא פשוטו של מקרא, הוא פשוטו של גמרא. אז הוא בכלל לא צריך להביא את מה שבחומה שהוא כן מביא, שלפי פשוטו זה שם של מקום, אבל רואים שרש"י מביא את זה כדבר שני וסופי. מה הגישה הראשונה והפשוטה, מה באמת קרה פה? שהמלאך פשוט מדבר עם יוסף ומגלה לו מה מחכה לו. הוא מכין אותו לקראת התסריט הבא, דע לך אתה נכנס ללא הארי. למרות שיוסף כבר יודע מלפני זה שהוא והאחים לא נמצאים בידידות, אבל הוא לא ידע שהם באמת מתכננים עכשיו במפגש הזה להמית אותו. נו, הכל טוב ויפה, מה הבעיה?
אז אם ככה, ונמצאים בדותן, דותן זה בעצם...
בדותן, תלוי לפי פירוש רש"י ופשוטו, זה שם של מקום. או דותן מצא אותם בתחבולות, כן? אחד ממפרשי התורה הראשונים, אחד מהראשונים קוראים לו הרמב״ם. רבינו משה בן נחמן, הוא היה אחרי רש"י. כשהוא מביא את הפסוקים האלה, הוא מצטט את רש"י. אבל לא מוצא חן בעיניו, איך שהוא מפרש את התורה, עוד מעט נבין מה מסתתר מאחורי הדברים. אבל לא נראה לו לפרש כמו רש"י. למה? הוא אומר, אם יוסף היה שומע מהמלאך בצורה ברורה, שהוא נכנס למקום שמבקשים להמית אותו, הוא לא היה הולך לשם. הוא לא היה נכנס למקום של סכנה. מה ההיגיון של יוסף להיכנס למקום סכנה? מה הוא מזוכיסט? הוא מבקש, הוא מחפש שירגו אותו? לכן אומר הרמב"ן, זה נכון שמה שרש"י מסביר זה מהגמרא מופיע, זה נכון שהמלאך אמר, נסו מזה הכוונה שעזבו את האחווה ואמרו דותיינה נכלה. זה הכל נכון, אבל לא שהמלאך אמר לו זה במפורש. המלאך סיגנן לו את הדברים בתשובה כזו שמשתמעת לשתי פנים. שהוא ישמע, נסו מזה, הלכו לדותן. מה הוא יבין? טכנית, פשוט. היו פה, הלכו לשם. אבל מה עוד מסתתר ברמז שרק, מה שנקרא, ברבות השנים מתברר שכל מילה שהמלאך אמר היה בזה משמעות? המלאך, כוונתו הנוספת, הפנימית, הנסתרת, שיוסף לא היה מודע לה בשעת מעשה, כך אומר הרמב"ן, זה מה שרש"י אמר לנו. אבל איך שראינו ברש"י, על החומש, ועוד יותר מפורש בגמרא, שציטטתי קודם את דברי רש"י על הגמרא, שרש"י אומר במפורש, וכך אמר לו. זאת אומרת שהוא אמר לו במפורש שמבקשים להמית אותך. זאת אומרת, אז רש"י הולך בשיטה, לא כמו הרמב"ן, שיוסף שומע במפורש שהוא הולך עכשיו למקום של סכנה. נשאלת השאלה, מה ההיגיון שילך יוסף למקום סכנה?
זה שליחות. בגלל זה אומר, הנני. כלומר, זה שליחות מהיווצר.
אבל קצת קשה לענות התשובה הזו, אבל מיד אני אגיד מדוע, אבל לפני זה אני רוצה להוסיף עוד מילה אחת, מה שהרבי מדגיש פה. זה נכון שיוסף הלך כאן למצב של סכנה לכבוד אבא, כמו שאתה אומר, שליחות. הרמב"ן גם מסכים שיוסף יודע שהוא הולך למקום לא נעים, הוא לא יודע שזה סכנה, אבל הוא יודע שהאווירה של האחים איתו לא נעימה. ובשבילו ללכת לשם זה הקרבה, זה לא, הוא היה יכול להגיד לאבא לא נראה או לא ככה או לא אחרת או יותר מזה. הוא היה יכול לבוא להגיד לאבא, הייתי בשכם, לא נמצאים, חזרתי. כמו שאומרים, ראש קטן, שלחו אותי לשכם, לא ראיתי אותם בשכם, חזרתי חזרה. הוא בכל אופן, לפי שיטת הרמב"ן, הוא הולך לדותן. זאת אומרת, שהוא מחפש לעשות את מה שאבא אומר לו, למרות שהוא יודע שיהיה לו מזה אי נעימות. לפי רש"י, לא שיהיה לו אי נעימות, סכנה. זאת אומרת, הרמב"ן גם מסכים של יוסף עושה כאן הקרבה, אבל הרמב"ן לא מסכים שהקרבה של יוסף היא מסירות נפש. זה הקרבה של אי נעימות. רש"י אומר לו, תדע לך, יוצא כאן הקרבה ממש. שאלת השאלה וניגע בנקודה שאתה רוצה...
לא, גם קצת, כאילו קורה קצת לפני, לא יודע אם זה קשור, כי לא רשו וקנו בו איך ואביו שמר את הדבר, ואם כל זאת, הוא שולח אותו. כי כל יום מחכה לו שיחזור, לפי פירוש רש"י.
נכון.
והוא חשש לו, ועם כל זאת הוא שולח אותו.
שולח אותו לראות את שלום אחים. הוא לא שולח אותו לאבא. בפשטות הכתובים, אבא חשב שהאחים רוצים להרוג אותו.
זה עבד כנעני, איך שאומרים.
אבא יודע שיש שם איזה בעיה.
יש מתח, אבל לא עד כדי רצח. יש קצת הבדל בין מתח לרצח. למרות שזה חרוז, אבל זה לא... עכשיו, כדי להבין מה באמת עומק הוויכוח, אם אפשר לקרוא לזה ויכוח, או שתי שיטות או פגישות בין רש"י לרמב"ן. שתי גישות, האם יוסף הולך למסירות נפש, או שיוסף הולך לאי נעימות. זה הבדל בין חיים למוות. וההבדל בין חיים למוות הוא לא הבדל קטן, הוא הבדל בין חיים למוות. האם הוא הולך למסירות נפש או לא? אז בוא נראה, יש בזה...
אני נשאל על אתמול, פשוט בגלל השליחות.
בוא נראה, יש בזה עניין הלכתי. המושג הזה, האם אדם צריך ללכת למסירות נפש בקיום מצוות או לא? יש בזה הלכות ברורות. הלכה אומרת ככה, יש שלוש מצוות ידועות של עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, שעליהם אין ויכוח, הלכה רווחת אומרת, יהרג ואל יעבור. מה קורה אבל עם כל אחד מה-600 מצוות, 610 מצוות האחרים? לא מהשלוש מצוות האלה. על פי הדין, יעבור ואל יהרג. מה קורה עם אדם בכל זאת רוצה למות ולא לעבור? ככה הוא רוצה. לא חייב, אבל הוא אומר, אני דתי דתי, אני שומר מצוות עד הסוף, לא מוכן שום דבר שיהיה אצלי איזה חסר, אני מוכן למות על קידוש השם, לא על עבודה זרה וגילוי עריות, אלא על כל דבר אחר. במקרה שלנו זה כיבוד אב, למשל. מותר לו? הוא לא חייב, אבל מותר לו? או שאסור לו? מה ההלכה אומרת במקרה כזה? אז יש מעניין, יש בדבר הזה מחלוקת בין הראשונים. חולקים בדבר.
יש גם הבדל, אני לא זוכר בקו, בחלק של עבוד, של עבירות ששייכות לעבודה זרה, אם זה בפרסיה, בציבור.
עוד מעט נראה, נביא עוד כמה נקודות שיש מקרים אחרים.
רואים או לא רואים.
כן, תלוי מה, באיזה תקופת השמד או לא, עוד מעט אני אגע בזה. אבל נתחיל את הנושא, אז יש מחלוקת בין הראשונים, האם מותר לבן אדם למסור את הנפש על מצווה אחרת. הרמב״ם כותב דברים ברורים שכל מי כך כתוב ביחוד יסודי התורה שלו. כל מי שנהרג ולא עבר על המצווה, כשלא מדובר על שלושת המצוות האלה, הרי זה מתחייב בנפשו. זה ממש שאתה תשלם על זה. עשו. התורה נתנה לך רשות למות רק במקרים מסוימים, ואוסרת עליך למות במקרים אחרים. ככה דעתו של הרמב״ם. יש דעות אחרות, יש איזה תוספות שאומר, לא. התורה לא מחייבת אותך. אבל אם אתה כן תעשה את זה, הוא אומר, צדקה תחשב לו. עד הרבה. אתה, יפנו לך מקום גדול בגן עדן, שאתה מסרת את הנפש על עניין, למרות שלא היית חייב. זה מחלוקת הראשונים. אז אולי נגיד, לפי זה, ששתי הפירושים בענייננו, ביחס להנהגתו של יוסף הצדיק, רש"י והרמב"ן, תלוי במחלוקת הזו. כי הרי פה לא מדובר במצווה מבין שלושת המצוות שהזכרנו, פה מדובר על כיבוד אב. כיבוד אב זה לא מצווה שכתוב עליה יהרג ואל יעבור. זה מצווה חשובה מעשרת הדיברות, הכל טוב ויפה, אבל זה לא במצוות שיהרג ואל יעבור. ואם אדם כן רוצה לקיים כיבוד אב במסירות נפש, אז רמב"ן הולך בשיטה בעניין הזה כמו הרמב"ם. מה אמר הרמב״ם שאם אדם מוסר את נפשו במקרה שהוא לא חייב, הרי זה מתחייב בנפשו? אומר הרמב״ם, אני בשיטה הזו אסור למסור את הנפש. ואם אסור למסור את הנפש, אי אפשר לומר שיוסף ידע שהוא הולך למסירות נפש, כי אם הוא היה יודע שהוא הולך למסירות נפש, הוא לא היה הולך. היה אומר לאבא, אני מצטער, אני נכנס פה למצב של סכנה, אז אי אפשר ללכת. לפי רש"י, שרש"י טוען, נראה שרשי בעניין הזה כמו התוספות, שאם אדם מוסר את נפשו על דבר שהוא לא חייב, אז זה צדקה תחשב לו. אז נגיד שגם פה בעניין הזה יוסף שמע במפורש מהמלאך גבריאל שהוא הולך למסירות נפש, והוא הלך במודעות למסירות נפש. היה לו מסירות נפש.
אבל יש עם זה בעיה, לא?
מה הבעיה?
שהרמב״ם והרמב״ם לא הרבה מסכימים.
לא תמיד, הם חייבים לחלוק, הם מותר להם גם להיות
עכשיו בגלל. עכשיו אני לא יודע איפה עומד רשי, אבל
זה, אין בזה כללים ברורים, שהרמב״ם, בעניין הגאולה והתחיית המתים, בזה יש מחלוקת ידועה בין הרמב״ם לרמב״ם, הרמב״ם והרמב״ם. בעניין הזה מותר להם להיות, גם בית שמאי ובית הלל יכולים לשנות את, לפעמים מותר להם גם, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל.
לא נחלקו ביותר דברים אשר
שאלה אבל שנשאלת כאן, זה לא עונה לנו על העניין לגמרי. מדוע? שמת לב שהדגשנו בתחילת הדברים שיוסף קיבל מאבא הוראה כפולה. הוא קיבל ממנו הוראה ללכת לראות את שלום הצאן, אבל יש בזה עוד תנאי, והשיבני דבר. אם הוא לא יחזור לאבא ולענות לו מה קרה, הוא לא קיים את המצווה של כיבוד אב ואם. אז נשאלת השאלה, גם לפי שיטתו של רש"י, שצריך, לא צריך, אפשר, רצוי, זה צדקות, למצוא את הנפש.
אבל לא על חצי מצווה.
אבל לא על, פה הוא לא קיים. אבא נתן לו מצווה, והוא בפועל, אם הוא הידע שהוא הולך במודע למסירות נפש, אז הוא מפספס את המצווה. זה כאילו, נגיד, מסירות נפש על ריק. סתם, השלחת את עצמך למות. איזה כיבוד אב יש בזה?
בקום אחר היה...
למה?
גם היה עושה שם חזרה בשכם,
חזרה, ואומר לאבא, אני לא קיימתי את המצווה, אבל לפחות הוא יכול לקיים עוד הרבה מצוות ולחיות את חיים טובים. אז הוא מה הולך? מתאבד. על מה? על כיבוד אב ואם? הוא לא קיים את המצוות כיבוד אב ואם, כי אבא אמר לו, הוא השיבה לי דבר, ולא חזר. הוא יודע לפי המלאך. מלאך אומר לו, זה לא אומר לו בן אדם. מלאך אומר לו, אני אומר לך שאתה הולך והם רוצים להרוג אותך. ככה הוא אומר לו.
אמין בחלומות שלו.
בסדר, אבל כמו שאומרים, החלום במקומו מונח, והמציאות שהוא צריך להתמודד איתה על פי תורה, אי אפשר לפסוק את ההלכות על פי החלום שלו. נשאלת השאלה, איך מתקדמים עם זה? בשביל זה צריך להוסיף כאן עוד דבר מעניין, שיסביר לנו שהמושג הזה של מסירות נפש, שציטטנו קודם את הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שאסור למסור את הנפש בשום פנים ואופן על מצווה אחרת שאינה קשורה בשלושת המצוות, ואין בזה ויכוח וכו' וכו'. למרות זאת, הפוסקים, שהם באים אחרי הרמב״ם, והם מחדדים את הדברים, ומביאים את זה כמו שאומרים ישר לפה, אז הם מבהירים לנו פרטים כאלה ואחרים, שאולי לא היו מספיק ברורים בדברי הרמב״ם. אומרים הפוסקים דבר מעניין. מה קורה? אם האדם שהוא כרגע עומד במבחן מסוים במצווה שאינה משלושת המצוות. בואו שיהיה לנו יותר חד, ניקח כיבוד אב ואם. למשל, אדם עומד במבחן של כיבוד אב. יש תנאים מסוימים שהוא כן יכול ואולי צריך למסור את הנפש. והרמב״ם יסכים לזה. מה הם התנאים? אז הלשון הוא כזה. אם הוא אדם גדול וחסיד, ירא שמיים, זה לא מספיק, הנקודה המרכזית, ורואה שהדור פרוץ בכך. הוא רואה שיש פרצה וחלישות בדור עכשיו במצווה מסוימת. וזה לא משנה מה המצווה, זה יכול להיות מנהג, זה יכול להיות מצווה דרבנן, יכול להיות מצווה דאורייתא. הוא רואה שעכשיו יש פריצות וחלישות בדור בעניין של מסוים. הוא רואה שיש פרצה. והוא אדם שהוא חסיד ירא שמיים, במילים אחרות, הוא דמות. הוא דמות שהמעשה שלו יהיה לו השלכות, הקהל יסתכל עליו. כי אם הוא סתם אדם פשוט, אז בסדר, אף אחד לא ילמד מזה. אבל אם הוא אדם מיוחד, אז הלשון הפוסקים זה רשאי לקדש את השם ולמסור עצמו אפילו על מצווה קלה. ומה תועלת בדבר? כדי שיראו העם ולמדו. זאת אומרת, אם כולם יראו, יזדעזעו, תראו, הבן אדם ההוא הלך ומת, על מה? על דבר זה, זה יזעזע את הקהל ויתחילו להדר בדבר שהיו פרוצים בו. ככה הפוסקים אומרים שגם בזה לא יהיה ויכוח, כולם יסכימו שזה ההנהגה. במילא אפשר להסביר, יוסף, נכון, הוא לא יכל בפועל לקיים את המצווה של אבא שלו, הוא לא קיים את זה בפועל, אבא שלח אותו לשבעי מדבר והוא לא חזר, ומה נגיד שאחרי 22 שנה הוא סיפר לו מה שלום הצון, לא נראה שזה היה בדיוק העניין, כן?
לא אקטואלי.
כן, לא סגרת מה, לא, במקום לא מסופר לנו שהוא החזיר לו תשובה מה עם הצון. אז חייבים לומר שיוסף ראה, ועוד מעט נראה שהאחים שלו, שהם היו עם ישראל באותו דור, זה כל העם. עם ישראל באותו דור, יש להם חלישות בכיבוד הורים. ויש לנו מספר דוגמאות שכתובים בתורה. דוגמה אחת, ששני הבנים, שמעון ולוי, אבא כועס עליהם, הם הולכים ולא מתייעצים איתו, והוא אומר להם, אחרתם אותי, אז הם עונים לו. הוא קיבל את זה בסופו של דבר. אבל זה היה איזה מתח מסוים. זה שמעון ולוי, ומה עם ראובן? בלבל יצויי אביו, אז חיללת יצוי, אמר לו אבא שלו. ומה עם האחרים? עם יהודה ואלה, הם הולכים נגד יוסף, הם תחכים, אותו בן שאבא כל כך אוהב אותו, והם כל הזמן מרחקים אותו. מצד כיבוד אב היו צריכים ללכת באותו קו. רואה יוסף שיש כאן בדור הזה חולשה בכיבוד הורים. משהו כאן, לא, לפי ראות עיניו, גם אם נסביר כל סיפור בפני עצמו שזה היה צודק לעשות את זה, אז יהיה לנו שיחה שלמה להסביר למה שמעון ולוי נהגו נכון, ולמה ראובן נהג נכון וכו', אבל בפועל יוסף מרגיש שיש כאן חלישות. אומר יוסף, הנה יש לי הזדמנות ללכת למסירות נפש בכיבוד אב, כדי ש... ויוסף היה צדיק, וירא שמיים, והסיפור הזה ילמד, וישימו לב לזה. ואין ספק שהאחים רואים אותו הולך, אז זה מזעזע, זה רואים שבכל אופן, תראו, לא מסתכלים על כמו ילד טיפש ותמים שהולך, רואים ילד שהולך כי אבא שלח אותו. זה בעצם הייתה המטרה שלו, ולכן לא אכפת לו שהוא לא יקיים ספציפית באותו מקרה ספציפי את כיבודיו, כי לא זה העניין. הוא, באופן, לפי ההסבר הזה, היה יכול לחפש צ'אנס אחר למסור את הנפש על כיבודיו. בצורה אחרת, לא משנה איך, העיקר לזעזע את הדור שצריך להתחזק בכיבוד אב. אז זה יסביר לנו, יענה לנו על הפרט הזה של השאלה, למרות שהוא לא החזיר לאבא, לא אכפת לנו כי הוא קיים את העניין. עכשיו, נקשר את זה גם כן, לחנוכה. אנחנו פתחנו ואמרנו שאנחנו נמצאים בימים סמוכים לחנוכה, ואחד מגדולי ישראל הידועים, השלה הקדוש, הוא כותב כלל, הוא כותב את זה גם בפרשתנו, יש לו על התורה, פירוש על התורה, והוא כותב שכל פרשיות השבוע, תמיד באותו שבוע יש חג מסוים, החג מרומז בפרשה. ולא משנה איזה חג, הוא צריך להיות מרומז, לא סתם באיזה רמז זדי, אתה צריך למצוא את החג בפרשה. והוא מעריך למצוא את חנוכה בפרשת וישב. אנחנו נראה נקודה מעניינת שהיא לא סתם נקודה בפרט, אלא איפה רואים את העניין הזה של חנוכה בפרשת וישב, על פי היסוד שדיברנו ולמדנו כרגע, בעניין של מסירות נפש, גם אם לא חייבים. אבל כשצריך, מוסרים את הנפש עד הסוף. איפה זה קשור לחנוכה? יש גם ברמב״ם תיאור על חנוכה. הרמב״ם אומר, מתאים קודם כל נקודת הזמן. מתי חנוכה חל? בזמן בית שני. מה היה שמה? מגדיר הרמב״ם בכותרת שלו, בכותרת הדברים, היה מצב שהיוונים ביטלו דתם. היה אינטרס שיטתיות אצל היוונים לבטל ולהפריע לדת של עם ישראל. זה היה הכיוון שלהם, זה הם חיפשו היוונים. והם לא נתנו להם לקיים תורה ומצוות, ומזה השתלשל שהם סבלו בגשמיות, ברוחניות. ואז מה קרה שם? ההמשך ידוע עם המלחמה, עם היוונים, עם המתייוונים, עם החשמונאים, והניצחון שהיה, וכן הלאה, שעוד מה נדבר על זה. יוצא עכשיו ככה. הרמב״ם כתב, זה אתה הזכרת קודם, שכמו שיש אותו רמב״ם שאומר שאסור למסור את הנפש, והזכרנו כרגע שרק אם זה מקרה של איש גדול וצדיק, במקרה שרואה פרצה מותר לו, הרמב״ם אומר יש עוד מצבים שמותר למסור את הנפש. מתי זה? אם זה תקופה שהרמב״ם קורא לזה בישת השמד. מה זה בישת השמד? שיש מלך רשע, כמו נבוכדנצר או מלכים דומים, והם עומדים באינטרס לבטל את הדת. כשזה אינטרס לבטל את הדת הכללית בעם ישראל, תמסור את הנפש. יש אפילו ביטוי שעל שרוכים של נעליים צריך למסור את הנפש. מה זאת אומרת? שאם יש דרך שכל היהודים נגיד הולכים עם נעליים עם שרוכים שחורים, בוא נגיד, ובא המלך והחליט שמהיום כל היהודים הולכים עם שרוכים אדומים, לא סתם כי נפל לו ג'וק, כי זה יסמל את ההתנתקות שלך מהיהדות. למשל, ככה הג'וק שלו היה, שרוכים אדומים. אז מה קורה במקרה כזה? צריך למסור את הנפש על שרוכים. למה? מה יש למסור את הנפש על שרוכים? כי אתה לא מסור את הנפש על שרוכים. אתה מוסר את הנפש על הדת. כי לפעמים יכול להיות שבזה יבוא לידי ביטוי הקשר שלך לעם ישראל, או חלילה ההתנתקות שלך מעם ישראל. אז זה בטוח שהתקופה ההיא של הסיפור של חנוכה, זה תקופה שאפשר להגדיר אותה תקופה ממש רלוונטית להגדרה הזו של שצריך למסור את הנפש. זה תקופה של שמד. באו היוונים, אחרם הם ביטלו דתם, זה מלחמה נגד הדת, או שיש את הלשון הידוע, שהם אמרו, כתבו לכם על קרן השור, שאין לכם חלק באלוקי ישראל. הם אמרו, תכתבו אפילו על הקרניים של השברים שלכם, אנחנו מנותקים מהקדוש ברוך הוא. על כל דבר הם ניסו להציק. בתקופה כזו ברור שצריך מסירות נפש. מה, איזה סוג? היו הרבה תקופות קשות כאלה, נכון? אנחנו מדברים כרגע על מה שהיה בזמן היוונים. עכשיו, המצב הזה הקשה שהיה אז, מה זה נקרא זה מצריך מסירות נפש? אם יבוא אליך היווני ויגיד לך אתה מחויב כרגע לחלל שבת, למשל, אז אתה, בגלל שזה תקופת השמד, אז אם אתה תרצה לשאול את הרמב״ם, אדוני הרמב״ם, כבוד הרמב״ם, מה אני עושה במקרה כזה? יגיד לך הרמב״ם, בתקופת השמד, אפילו על שבת תמסור את הנפש. אפילו על מילה תמסור את הנפש, על כל דבר תמסור את הנפש. בסדר, זה אין ספק. אבל, האם מחויבים היו היהודים לצאת בגשמיות, להילחם עם היוונים, במודעות שזה מלחמה עבודה מראש? הם לא ידעו שיהיה להם נס. סתם מלחמה בדרך כלל, כל מלחמה זה סיכון. מלחמה זה סיכון. יוצאים למלחמה לא יודעים איזה חייל יחזור ואיזה חלילה לא. ויש בתורה, אפשר הרי לשאול, איך התורה בכלל התירה לצאת למלחמות? נו, מילא מלחמת מצווה חייבים, אבל מלחמת הרשות, יש כזה מושג שמלך פתאום, מלך ישראל פתאום מחליט שהוא רוצה להגדיל את המדינה שלו, והוא מוציא צו 8 לכל החיילים, ואומרים עכשיו יוצאים למלחמה, זה נקרא מלחמת הרשות. שאלת השאלה, איך מותר לו? ממתי מותר לך להכניס את העם בסיכון? אבל יש מושג, התורה התירה. יש מושג שמותר. אבל כל מלחמה זה לא מוות בטוח, זה סיכון. אבל כמו שזה סיכון, זה גם סיכוי להרוויח. זה במקרה הגרוע זה 50-50. במקרה יותר טוב, אז אתה נמצא ברוב, אז ודאי הסיכוי שלך גובר ועולה. אבל במקרה של החשמונאים, לפני שהם ידעו את הסוף, כשהם מסתכלים במצב, באסטרטגיה שהייתה אז, ביציאה לקרב, היה להם סיכוי הגיוני לנצח? כשמתכוונים, זה חלשים ומעטים, בודדים. ופה יש רבים עם נשק מפותח בהתאם לתקופה ההיא. אין היגיון, אין בכלל סברה שהם ייצאו חיים מכזו מלחמה. מי תיר להם לצאת למלחמה כזו? ממתי מותר לצאת וליזום עניין כזה? זה בעצם מזכיר לנו את השאלה עם יוסף, כאילו ששאלנו, מי מתיר לך לצאת להשליך את עצמך בלי סיכוי? כאילו מצב דומה. מה התשובה בדבר? החשמונאים, הם היו כאלה אנשי מסירות נפש בלי חשבון בכלל, והם יצאו וממרו, אנחנו רוצים לבטל את היוונים בלי היגיון, בלי חשבון, למחוק אותם, כי זה כרגע הזמן שהדור דורש את זה. יוצא עם כך שאותו רעיון שיש לנו עם יוסף ואחים שלו, והשגחה הפרטית, זה תמיד יוצא בחנוכה, זה בדיוק אותו רעיון. יוסף הוא כמו החשמונאים, בזמנם והוא בזמנו, לצאת למסירות נפש, וגם יוסף ניצל וגם החשמונאים ניצלו בסופו של דבר.
הוא ניצל דרך ארוכה,
הם ניצלו מיידית, אבל בסופו של דבר, יש הרי כלל שאומר, שרש"י מביא את זה באחד המקומות, גם ברמב"ם זה מופיע, שאם אדם אומר, אני הולך למסירות נפש בתוך תקווה וביטחון וידיעה שיהיה לי כאן איזה טריק שאני אנצל, אז הוא לא ינצל.
כמו חרן.
כמו חרן.
חרן.
אבל אם אתה הולך למסירות נפש בידיעה, שאתה הולך למסירות נפש ולא מעניין אותך כלום, שום שיקול, אז יש לך את הסיכוי להינצל. על דרך זה החשמונאים הלכו, ויוסף הלך בלי חשבונות, בלי לדעת את התסריט מראש, כי אז אין בכלל שום אקט של מסירות נפש בדבר. וזה מסביר לנו עוד נקודה מעניינת, שבכל המקומות, גם בציטוט הראשון זה ברמב״ם, ואפילו בתפילה שלנו, של חנוכה, אנחנו מדגישים שזה היה על ידי כהניך הקדושים. זה הדגש. כהנים הגדולים, כהניך הקדושים, יש כל מיני ביטויים בגמרא, ברמב״ם. שאלת השאלה, מה הדגש כל כך שהם כהנים הגדולים, מה הנקודה הזו קשורה לעניין? זה שבח, זה תואר נפלא, אבל מה זה קשור לתואר ההצלחה שלהם? אבל ככה בשולי הדברים זה מובן, כי מה ציטטנו קודם? למה יוסף היה מותר לו למסור את הנפש על כיבוד אביהם?
גדול.
מדובר על אדם גדול וחסיד, ירי שמיים. לא כל אחד יכול להגיד, אני רואה שהדור פרוץ, אני הולך למסור את הנפש. אף אחד לא יסתכל עליך בכלל, אתה סתם נקרא מתאבד. אבל אם אתה אדם גדול וקדוש, אז אתה בדיוק הכי מתאים להגדרה של לצאת למסירות נפש. לכן מדגישים לנו, על ידי כהניך הקדושים. מה זה על ידי כהניך? הם היו כהניך, הם היו הקדושים, אז הם היו בדיוק המתאימים להביע את העוצמה של ההתקשרות שלהם לקדוש ברוך הוא עד למסירות נפש. בדיוק כמו יוסף, שהוא היה גדול וקדוש, באותו מידה ובאותו אופן. וזה גם מסביר לנו את הרעיון הפנימי של חנוכה בכלל, מה באמת הייתה המלחמה, כתוב בפנימיות התורה, שמה היה המניע של היוונים במלחמה שלהם. בפועל, מה הם עשו, הם לא נתנו לקיים שום מצווה. שום דבר, לא הסכימו כלום. אבל מה היה השיטה שלהם? איפה היה הטעות שלהם? מה היה הכיוון שבזה הם לקו? הם לחמו נגד האלוקות, נגד הקדושה, נגד זה הם לחמו. ולכן, מדויק בתפילה, מה אנחנו אומרים? שמה היוונים רצו? להשכיחם תורתך. לא כתוב להשכיחם התורה, סתם. תורתך. ולהעבירם מחוקי רצונך. לא כתוב להעבירם ממצוות סתם. כי באמת ההשקפה המוטט של היוונים הייתה שלימוד תורה סתם כחוכמה יפה, כי תורה הרי נאמר עליה כי חוכמתכם ובינתכם לעיני עמים. אז סתם לימוד תורה כחוכמה, מה אכפת ליוונים? להפך, היוונים היו פילוסופים וחכמים, והם ידעו לדלות מהתורה דברי חוכמה, אבל הם אמרו, כל זמן שאתה לומד תורה כחוכמה, סתמית, עד הרבה, תבוא גם תלמד אצלנו תורה. אבל תורתך, מה זה תורתך? ללמוד תורה כי זה תורת השם, זה הם לא רצו. אל תלמד תורה בקדושה. תלמד תורה כשכל. אותו דבר במצוות. לקיים מצוות הגיוניות, לא תגנוב, לא תרצח, כבד את אביך ואת אמך, מצוות כאלה נחמדות, אז גם הם מסכימים, למה לא? בשביל חברה מתוקנת צריך שיהיו כללים. אבל חוקים, חוקים של התורה, לא לאכול חזיר ולא להלביש שעטנז. מה היגיון בדבר? חוקים, ובמיוחד חוקי רצונך, כי זה הרצון של הקדוש ברוך הוא, זה הם לא רצו. זאת אומרת, המלחמה שלהם הייתה לאבד את האלוקות שבדברים, להוציא את הנשמה, תשאיר את התורה בלי הנשמה, רק לפי השכל. לכן כשהם נכנסו לבית המקדש, מה הם עשו? מה הם עשו עם השמן? אם הם רצו שלא ידליקו מנורה בבית המקדש, אז מה היו צריכים לקחת? את כל פחי השמן ולהפוך אותם, פשוט לשפוך את כל הפחים, יבואו היהודים, אין להם שמן. הם לא שפכו את השמן, השאירו את כל השמן, לא לקחו את זה, לא גמבו את זה, לא שפכו את זה, שיעור את זה שלם. מה הם עשו? תימו את זה. למה? נגעו בזה. פתחו, נגעו, התעסקו, תימו. למה? הם אמרו, אתם רוצים להדליק שמן? תדליקו, מה הבעיה? אתם לא רוצים סתם להדליק שמן, אתם מחפשים את הקדושה שבדבר. קדושה זה משהו מיסטי, אלוקי, רוחני, זה לא משהו ממשי. וכי מה השתנה בשמן לפני התומה ואחרי התומה? מה, הוא דולק פחות? האיכות שלו לא מתאימה? מה חסר לו? זה מה שהיוונים בעצם ניסו לעקור. ניסו לעקור את האלוקות שיש בכל דבר. וזה תפקידו של יהודי, להתנגד לשיטה הזו. איך מתנגדים לשיטה הזו? מסירות נפש. מה זה מסירות נפש? בלי היגיון. הם רוצים רק היגיון, והם מחפשים בכל דבר את השכל, ומכל דבר איך זה מסתדר, איך זה מתאים, איך זה יפה, איך זה נוח, אנחנו נלך נגדם בדיוק בקצה השני. עד למסירות נפש, בלי שום היגיון, אפילו לא ההיגיון של התורה, שאולי על פי היגיון התורה יכולים לשקול אם צריכים למסור את הנפש במקרה כזה או לא. יכול להיות שהיו יושבים לדיון בבית מדרש ומתפלפלים בזה, אולי היו יוצאים כמה מאותו שיוב ואומרים, טוב, אנחנו לא מסרים את הנפש, כי אולי זה לא מתאים בדיוק לפי שיטה פלונית ואלמונית. אבל הם בכלל לא עלה על דעתם לשבת ולדון בנושא הזה. הם יצאו בהתקשרות כזו לאלוקות, התקשרות שמעל השכל, ולכן הם מסרו את הנפש. זה יוסף באותו מידה, יוסף באותו צורה. יוסף קשור בהתקשרות שמעל ההיגיון לקדוש ברוך הוא, לאבא שלו. ולכן ההצלחה הייתה באופן כזה. וזה בצורה, זה השיחה של הרבי שמקשר ומסביר בצורה מדהימה ונפלאה איך כל הפרטים אצל יוסף ואצל החשמונאים ודברים קשורים וסוגרים את המעגל. אולי לסיים בעוד איזה אמרה מאוד חשובה שקשורה לגאולה, שצריך לסיים בענייני גאולה, והוא קשור לפרשת השבוע. הרבי מסביר דבר מעניין, שכשנמצאים במצב של סכנה לדור, שזה קשור למה שדיברנו כהמשך ושולי הדברים, כשהדור נמצא בסכנה רוחנית, ואם אתה הולך לפי היגיון שלך, אתה אומר, בוא נשמור על עצמי, נשב, נלמד, נשמור על עצמי, מה אכפת לי מה קורה בדור? זה לא, אני לא יצרתי את הדור ואני לא חתמתי על האחריות על הדור. אומר הרבי, הסתכלות כזו היא מביאה גלות. איפה רואים את זה בפרשת השבוע? הרבי, מה הנקודה הקריטית שגרמה לגלות? מכירת יוסף. מי יכל למנוע את מכירת יוסף? מי היה אחד ויחיד מבין האחים שהיה אמור להיות אכפתי, והוא באמת היה אכפתי, שלא רק לא ימכור את יוסף, להשאיר אותו בבית, שלא יהיה גלות בכלל. מי היה, למי היה את הכוח ואת היכולת? ראובן. הוא בעצמו אומר על עצמו, אני הבחור, הסירחון יתעלה בי, והוא אומר להם אל תשליחו אותו, אל תהרגו אותו, תשליחו אותו לבור. למה בפועל ראובן לא מנע את המחירה? אתה כל כך אוהב את יוסף ורוצה אותו בבית, למה לא מנעת את המחירה? מה כתוב בחומש, מה מסופר, למה? הוא פשוט לא היה שם.
הוא
הלך, הוא לא היה שם. למה הוא לא היה שם? הוא היה עסוק מאוד. מה הוא היה עסוק? אומר רש"י, בסקו ובתעניתו. כיוון שהוא בלבל יצויי אביו, משהו בעולם הרוחני שלו, היה לו איזה חטא, והוא החליט שהוא חייב לחזור בתשובה, אז הוא לקח על עצמו סדר של תעניות וסיגופים וכו' וכו', והיה לו כל יום סדר שהוא היה יושב ומתענה ומתאבל, ולא רצה לאבד. אז הוא יודע שילד יהודי נמצא בסכנה. אבל אני, יש לי סדר רוחני שלי. אז הוא איכשהו נתן הוראות כלליות, אבל הוא לא רוצה לפספס את הסדר הרוחני שלו. אם אתה דואג לסדרים הרוחניים שלך, כשאתה יודע שילד יהודי נמצא בסכנה, זה יביא גלות לכל עם ישראל. ומפה האדם צריך לדעת ולזכור שכשילד יהודי נמצא בסכנה גשמית, רוחנית, אז אל תלך לחפש צדקויות להשלים את האישיות שלך, תמסור את הנפש למען אדם.
זה לא רק, העניין הזה לא נקבע רק לילד בסכנה, אלא בכלל כשיהודי זקוק לך.
אני אומר, זקוק לזה, סכנה בכל המובנים. כמו זה מזכיר לנו את הסיפור עם האדמו"ר הזקן, אנחנו נמצאים באים הרי מי"ט כסלו, אז מתאים לספר סיפור נוסף עם האדמו"ר הזקן. סיפור האדמו"ר הזקן והבן שלו, האדמו"ר האמצעי, היו גרים באותו בניין. באותו בניין היו גרים. רק בקומות נפרדות, שונות. והאדמו"ר האמצעי היה לו תינוק קטן, ילד שלו קטן, שכב בעריסה וכמו תינוק ככה. אבא שלו ישב בחדר הסמוך ולמד. היה כל כך שקוע בלימוד התורה, והתינוק ככה שיחק וזה, ונפל מהעריסה על הרצפה, והתחיל לבכות. האדמו"ר האמצעי היה כל כך מופשט מהעולם, כל כך שקוע בסוגיה שהוא למד, הוא לא שמע בכלל שילד לידו צורח, הוא לא שמע פשוט. אבא שלו, האדמו"ר הזקן, שהיה בקומה אחרת, וגם ישב ולמד, גם לא פסיק פומי מגרסה, עזב את הספר וירד למטה, והכניס את התינוק לריסה, חיבק אותו, ונשק אותו, ונדע, הכניס אותו. בשעת מעשה הוא לא הפריע לבן שלו בלימוד, שום דבר. פשט מעשה הוא לא אמר לו גם כלום. סיפר שכעבור זמן, ברגע מתאים, אז הוא, מה שנקרא, נתן לו על הראש, אם אפשר להתבטא בכלל בין ביטוי בין רבי לרבי, אבל אמר לבן שלו, לדמור האמצעי, שכשילד קטן בוכה, אז צריך להפסיק מהלימוד ולהרים את הילד, להכניס את הבעריסה. הרבי פעם לקח את הסיפור הזה ועשה מזה, מה שנקרא, מתאמים, והנקודה הזו, ובעריכות גדולה מאוד, אותו רעיון שילד יהודי בוכה בכל המובנים, אז אתה לא יכול לסגור את עצמך בארבע עמות של תורה אישית שלך. אם הילד בוכה, תסגור את הספר ותלך להציל את הילד.
גם זה בן תפילה או משהו כזה.
כן, יש גם זה סיפור שאדמו"ר הזקן ביום כיפור, באמצע התפילה, הוא ראה ברוח קודשו שיש בקצה העיירה אישה יולדת, שרק עכשיו ילדה את התינוק שלה, ובעלה החכם, במרכאות או בלי מרכאות, רץ לכל נדרי, לבית כנסת, מה, איך אפשר? אשתך זקוקה כרגע, זה היה פיקוח נפש, אישה אחרי לידה, זה עניין של פיקוח נפש. האדמו"ר הזקן סגר את הסידור, הוריד את הטלית, יצא מבית המדרש, הרבי מספר את הסיפור הזה במאמר הראשון של באתי לגני, של יום קבלת הנשיאות, בתוך המאמר יש את הסיפור הזה. האדמו"ר הזקן סגר את יצא מבית המדרש, הוא גם לא אמר לאף אחד מהמשרתים והשמשים והגבאים והחסידים שילכו לעשות משהו. הוא הלך בעצמו ובישל לה מרק והכין לה ונתן לה.
חטב לעצים כתוב.
הכל, חטב עצים, הכל.
יום כיפור.
כי מסירות נפש ופיקוח נפש. זאת אומרת, כשהכל, זה מה שמלמדים אותנו, שכשצריך לעשות, אם אתה אומר שזה כל תחום של עזרה, הנה דוגמה של עזרה כזו.
קראתי ברמב"ם שיש עניין שפיקוח נפש, אל תגיד למישהו אחר.
נכון, תעשה לבד, נכון, אתה צודק ב-100%, מצווה בגדול כתוב בעניין של פיקוח נפש. אז אם כך, זה הרעיון הזה שגמרנו היום פה.
שכל ילד הוא עולם מלא,